הפורים הבאים עלינו לטובה, הדבר הטבעי שנעסוק בו השבוע הזו היא במגילה עצמה. עסקנו פה במגילה הזאת בשנים שעברו, נחזור ונעסוק בה גם השנה, ננסה עוד מעט לגלות בה קצת עומק נוסף על הקדוש ברוך הוא. כמו שהאריז"ל אומר, מגילה זה למעשה שני מילים, מגליה, לגלות את הקדוש ברוך הוא במגילה. ונראה באמת איך המגילה הזאת יורדת עד אלינו, במיוחד בימים שלנו. שאלת המפתח במגילה היא למעשה כל פרק א' מיותר. מדוע חשוב לתאר לנו את כל המתח שהיה בין אחשוורוש ובשתי, ובסופם של דברים, כפי שנאמר בירושלמי, אחשוורוש הורג את בשתי? למה שהמגילה לא תתחיל אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, וזה במשפט אחד עם מה שקרה עם בשתי, מחפשים למלך אישה חדשה? כל הפרק הראשון נראה מאוד מיותר, אבל כאשר מדייקים היטב בפסוקים והולכים בעקבות המלבים, מגלים שבי הפרק הראשון אין משמעות לכל המגילה כולה. אז נראה את הדברים לאט לאט. בחודש השביעי, בתחילתה של המגילה, כמעט בהתחלה, נאמר, בחודש השביעי כתוב למלך ביין, ביום השביעי כתוב למלך ביין, אמר למאומן, בזתה חרבונה, בכתב האבקתה, זתה וחרקה, שבעת הסריסים, המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראי, ותימיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. אומר המלבים, בפסוקים האלה למעשה נמצא המפתח לכל הבנת המגילה. כי אחשוורוש בפסוק י"א מבקש להביא, וכדאי לסמן את זה בקו, את ושתי המלכה. בפסוק י"ב נאמר, ותימהן המלכה ושתי. אומר המלבין, בקטע השני מבאר, כי מה שבשתי לא רצתה לבוא היה על כי הבינה כוונתו, שרוצה להורידה ממעלתה, שחשבו עד עתה שיש לה חלק במלכות מצד נחלת אבותיה. וזה שנאמר ותמהן, יען שהיא לפי דעתה המלכה ושתי, שמלכותה מצד עצמה, על כן לא רצתה לבוא, משני טעמים. א', בדבר המלך, יען שפקד עליה שתבוא באופן שיתראה שאין לה חלק במלוכה ולא תלבש הכתר טרם בואה אליו, ב', שאור ביד הסריסים שרציבה להביא על ידי סריסים, שכדאי ביזיון וקצר. בלשוננו אומר המלבין, מה שמבקש למעשה אחשוורוש, שהיא תבוא ולהראות לכל העמים שקודם היא ושתי ורק בגללו היא המלכה, אבל היא יודעת בדיוק שהיא בת מלכים ובת בניהם של מלכים, ואילו אחשוורוש כל כולו מנקה סוסים של אביה, ושם היא מצאה אותו ושם היא החליטה שהיא רוצה להתחתן איתו. אבל זה מאוד הפריע לו שמדי פעם היא דאגה להזכיר לו מאיפה הוא בא, ושיזכור את גודלו הטבעי. זאת אומרת, הוא לא מיוחס, הוא לא מחובר לשום שרשרת מלכים כפי שהיא מחוברת, ואת זה הוא ביקש לבטל במשתה ל-127 מדינות. כל מטרת המשתה היה אחד, להראות לכל העמים, הנה, ושתי מגיעה, ואני מניח את הכתר על ראשה. זאת אומרת, היא מלכה בגלל שאני המלך. ולא בגלל סיבה אחרת. לכן הוא ביקש להביא את ושתי המלכה, ותימהן המלכה ושתי. היא בעצם אומרת, אני לא חלק מהמשחק הזה. אני לא משתף את פעולה במהלך הזה. כי אני קודם מלכה, ורק אחר כך אני ושתי. וכך ממשיך המלבי ואומר, והנה בזה הפר הכל הצטו שרצה להחזיק במלכות מצד עצמו, והיא עמדה נגדו לאמור שמלכותו לא נצמח רק על ידה. ועל זה והקצף המלך מאוד רצה לומר, כי הבדל יש בין קצף ובין חימה. שהקצף הוא גלוי, והחימה מורה על שמירת הקנאה בליבו, בלי יגלה מן השפה ולחוץ. ופה היו שני עניינים. הקצף הגלוי, מה שהוא כעס, על שסירבה לעשות מצוותו, שזה היה בפרסה, היא לא באה. והחימה הפנימית, אשר בערה בליבו, על שעל ידה מתבטלו כל מחשבותיו, וכל מה שטרח עדנה בסעודה, למען ימלוך ממלכה בלתי מוגבלת, היה אתה לאפס. דיין שזה לא יכול להגיד, כי עצות אלה היו צפונים בליבו, לא הראה הקצב הזה, רק חמתו בערה בו. זאת אומרת, הוא לא יכול להתבייש ולהתבזות ולהגיד לכולם, בעצם כל המשתה היה, שתראו ותכירו שאני המלך הוא בגללי ושתי מלכה. אז לכן חמתו בערה בו בתוכו. כלפי חוץ הוא כעס על זה שהיא לא באה. עד כאן נראה המלבי. אם נלך בעקבות המלבי, כבר הלכנו בעקבותיו בשנה שעברה, וקודם לכן, ומעט נוסיף בעיון בדברים, נראה דבר פלאי פלאים בכל המגילה. פסוק י' ג' בקטע הראשון, ויאמר המלך לחכמים יודע העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל עדי דת ודין, והקרוב אליו קרשנה שתר מתה תרשיש, מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך הישבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במי? במלכה בשתי. זאת שחושבת שקודם היא מלכה, ורק אחר כך היא בשתי. על אשר לא עשתה את מאמר המלך החשברוש ביד הסריסים. יום הממוכן לפני המלך והשרים, הוא כבר יודע בדיוק מה קורה בארמון הרבה שנים, והוא יודע בדיוק מה לומר, והוא יודע איך לנוע לפי הרוח שנע כל הארמון כולו. ביום הממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אהבתה, כדי לעשות קו, ושתי המלכה. זאת שהיא באמת ושתי, ובגללך היא מלכה. כי על כל השרים, על כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. לכן, כי יצא דבר המלכה על כל אנשים לעבוד בעליהם בעיניהם, באומרם המלך אחשוורוש, אמר להביא שוב את ושתי המלכה, לפניו ולבא. ולכן, פסוק י"ט, אם על המלך טוב, יצא דבר המלכות מלפניו, ויכתב את דתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא מי, ושתי, אין יותר מלכה, והסיפור נגמר. ולכן, רואים וזהו המצב, אי אפשר להשאיר את המלך הרבה שנים, הרבה חודשים, הרבה שבועות, בלי עזר כנגדו, כי חסר בכל גינוני המלכות אם המלך נמצא לבד, ולכן ממנים איזה קומיטי שתפקידו לבחור למלך אישה חדשה. אבל הקומיטי הזה, לוועד הזה, יש סמכות בלתי מוגבלת, הוא יכול להחליט לקחת כל אישה שהוא רוצה, שנראית לו מתאימה למלך, גם אם היא לא רוצה לבוא. וכך קורה בדיוק עם אסתר, בתחילת הקטע השלישי, כדאי לעשות קו, ותלקח אסתר היא לא רצתה ללכת, אבל אף אחד לא שואל אותה. ותילקח אסתר אל בית המלך, אל ירדגי, שומר אנשים. ולפני שהיא עוזבת את הבית, ליד המזוזה, והיא בוכה ואומרת להם, תראו, אין לי שום עניין, אני כבר מאורשת למרדכי, ואני באמת לא רוצה ללכת. אבל לא שואלים אותה. ולפני שהיא עוזבת את הבית, אומר לה מרדכי, יש לי בקשה אחת. תבטיחי לי, את לא אומרת כלום. חוץ משם וכתובת, שום דבר. אני לא יודע למה לוקחים אותך, אבל ברור לי שאם אותך לוקחים, שאת כזאת צדקת, הקדוש ברוך הוא מבשל פה משהו, לא יודע, אבל זה שאני לא יודע, זה לא אומר שמחר אני לא יודע, ולכן בינתיים את לא אומרת כלום. היא מבטיחה לו, וכך היא עוזבת את הבית, פסוק י', כדי לסמן אותו, לו הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה. כי מרדכי ציווה עליה, אשר לא תגיד. והיא לפנים, מרדכי בחוץ, הוא יודע שמתבשל כאן משהו, הוא לא יודע בדיוק מה, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, פסוק י"א, ובכל יום היום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה. אומר רש"י בקטע הרביעי, ומה יעשה בה, זה אחד משני צדיקים, שניתן להם רמז ישועה, דוד ומרדכי. דוד שנאמר גם את הארי, גם הדוב יקרא עבדך. אמר, לא בא לידי דבר זה, אלא לשמוך עליו, להילחם עם זה. דוד הורג את הארי ואת הדוב. ודאי, שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הוא לא מבין מה. אבל הוא מחכה והוא מגלה אחרי כמה חודשים, שהוא עומד מול גוליית, כמו שאתמול ניצחתי את הארי, היום אני נצח את גוליית. באותו דבר מרדכי אמר לו, הראה לצדק את זו, שתילקח למשכב הראל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפיכך היה מחזר לדעת מה יהיה בסופה. הוא מסתובב יום אחר יום, והנה בקטע החמישי, עוד פעם, כדי לסמן את ראשיתו, ותילקח אסתר. היא מנסה להסביר להם של השום עניין, היא ודאי גם לא מתכוננת כדרכם של אנשים האחרות בשמן ובמור כדי לקבל אפשרות להיכנס למלך אחשוורוש, אבל גם כאן לא שואלים אותה. ותילקח אסתר למלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת בשנת שבע למלכותו, ויהב המלך את אסתר מכל אנשים, ותישא אחים וחסד לפניו מכל הבתולות. למה? היא הרי לא רוצה. והיא ודאי עשתה את המקסימום להראות שהיא לא רוצה. אלא פשוט, אם הולכים בעקבות המלבים, זה הרי פילי פלאים. הרי כל אחד שבא, ממלאת שאלון, עם שם וכתובת, מה היא עושה, מה היא עשתה, וכל הפרטים על המשפחה, פלוס מצורף לזה קורות חיים, את הרזומה. הנה באה לפה אחת, שבשאלון היא רק כותבת, שמה, ואת הכתובת, אסתר בת אביחי, והכתובת שושן הבירה. לא מצורף לזה שום קורות חיים, שום רזומה, שום דבר. אז הוועד אומר, רגע, עם אישה כזאת, ברור שלא יש שום מתח בנישואים. היא לא תקום בבוקר ותגיד לו, תראה, אני בת מלכים. ומי אתה? מאיפה אתה באת? כולם יודעים איפה באת. אז אם אחשוורוש יאהב אותה, זה מתכון בטוח לשלום בית. לכן אותה שמים בראש הרשימה, והיא נכנסת ראשונה. אז ודאי לפני שהיא נכנסת, אחשוורוש מקבל את השאלון, לדעת, מקבל קצת מושג במי מדובר, והוא מבין שאין הרבה ללמוד, ואין הרבה לזכור, אסתר בת אביחי זה הכל. והנה כאן, ויהב המלך את אסתר מכל אנשים, ותישא אחיהם וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כדי לעשות קו כתר מלכות בראשה. כאן החלום שלו עם ושתי מתממש עם אסתר. כל העמים יראו, הנה הוא מניח את כתר המלכות על ראשה. והיה מיכה תחת ושתי. היה שמלך משתה גדול, לכל שרה ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, והייתן מסת כיד המלך. משתה גדול לכולם, הנחה למדינות, כל אחד באופן אישי נהנה מזה שחשברוש מצא אישה, היה הקלות במיסים וכדומה, ולכולם ברור וידוע, הנה, יש את המלך עכשיו פרטנר, יש את המלך עכשיו שותפה בחיים, אבל נגמרו החגיגות והמסיבות, ואותו ועד מודיע עוד פעם, בקטע החמישי פסוק יוטט, הוא בהיקבץ בתולות שנית. מרדכי לא מבין מה קורה. למרדכי ברור שבעצם אחשוורוש הרג את אסתר בדיוק כמו שהוא הרג את ושתי. כי אם הוא לא הרג אותה, מה פתאום בהיקבץ בתולות שנית? הרי היו כאלה חגיגות, כאלה הקלות במיסים, ובפרק זמן כל כך קצר, שום מחפשים למלך אישה, משהו פה לא תקין. מרדכי בחוץ, לא יודע כלום מה קורה בפנים. אסתר בפנים, לא יכולה לברר ולומר כלום, כי הרי מרדכי ציווה עליה, אשר לא תגיד. אז היא בחוץ, היא בפנים, מרדכי בחוץ, ושוב הדגש פסוקיו, אין אסתר מגדת מולדתה ויתמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. זאת אומרת, היא לא יכולה להגיד כלום, לא לנסות לברר, כי כל בירור אולי בטעות יעורר חשד, ומי יודע מה זה יקלקל בהמשך. אז בניתוק הזה, שמצד אחד אסתר בפנים, מרדכי בחוץ, ורק שנבין, המגילה נקראת אולי חצי שעה, קצת יותר, תלוי בבעל קורא, אבל פה מדובר על 5 שנים של ניתוק משנת 7 למלכותו ועד שנת 12 למלכותו של אחשוורוש. מרדכי לא יודע כלום מה קורה עם אסתר בפנים. יש פה ניתוק גמור ביניהם. אפילו מחשבות עבורות לבראש היא נעלמה באיזשהו מקום שם במרפפים של הארמון הזה. והיא איננה. בזמן הזה ממשיך אמן בפתרון הסופי להשמיד, להרוג ולאבד. ולמרדכי ברור שאסתר לא יודעת כלום. כי הרי אם היא יודעת, היא הרי יודעת בדיוק מאיפה היא באה. היא הרי יכולה איזו מילה אחת להגיד לך אחשוורוש. שום דבר. התהליך ממשיך, והנה בשנת 12 למלך אחשוורוש יצאו האגרות חתומות בטבעת המלך בי"ד ג' בניסן. אזכור טוב את התאריך הזה, שבשנה הבאה בי"ד ג' באדר זהו, הכל נגמר. מרדכי קורא את בגדיו, היו שושה נבוכה. אין שום ניסיון במגילה מצידו של מרדכי להעביר משהו לאסתר. כלום, שום דבר. המצב מאוד קשה. הפעם הראשונה שמרדכי מעביר משהו זה רק כאשר התח בקטע השישי, והיצא התח אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד למרדכי את כל אשר קראו. ואם זוכרים בפסוקים שלו לפנינו קצת קודם, אסתר שולחת בגדים להלביש מרדכי, מרדכי לא מקבל, מחזיר את זה בחזרה, ואז הנה עכשיו התח יוצא לברר מה קורה. זה הפעם הראשונה שמרדכי מדבר עם אסתר, לא ישר דרך הבגדים כמו שכבר דיברנו, אבל הוא מבין שהיא בפנים, והתח עכשיו נשלח לברר מה קורה. ומרדכי אומר לו פסוק ז' בקטע השישי, ויגד למרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר אמן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם, ואת פצגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה, לצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מלפניו על מה? אולי אסתר לא מעודכנת, אבל כבר בחוץ, האגרות הגיעו לכל מקום. זה אולי ככה בצורה קצת צינית. הנה, זה האגרת, את לא מכירה את זה. את בטח ראית את זה. את הרי היית בזמן שהחשברוש בטח הסיר את הטבעת ונתן את זה לאמן. את הרי בעניינים שם. את בטח יודעת את הכל. אז הנה, האגרת כבר מסתובבת. הוא מעביר את האגרת. ואז אסתר בפעם הראשונה מדברת. עד כאן היא לא דיברה. היא שולחת בגדים, התח יוצא לברר למה הוא לא קיבל את הבגדים, ותאמר אסתר להתח, ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך, והמדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא, אחד אותו לעמית, לבד מאשר ראשית להמלך את שרבית הזהב וחיה, ואני כדי לעשות קו לא נקראתי לבוא אל המלך. זה 30 יום. מרדכי, אתה טועה פה. אני מנותקת לגמרי. מאז שנגמרו המסיבות והחגיגות, קיבלתי קומה בארמון. זה הכל. אני קשורה לקומה הזאת, שהחשברוש רוצה הוא קורא לי. אני לא יודעת שום דבר. יש לי קומה שלמה, נערות משרתות, זהו. אני כבר 30 יום לא נקראתי לבוא אל המלך. ואתה במצב כזה אומר לי ללכת לדבר איתו, אין בעיה. רק תבין, אם אני הולכת לדבר איתו, אין לי מי לדבר. מי שבא למלך, אשר לא כדעת, אחד אותו למות. כי זה מלך שסובל מפרנויה גדולה, ונראה את זה בהמשך, כי כל חייו הוא מפחד שרוצים להרוג אותו. עוד מעט נראה איך הוא יושב בארמון, זה בכלל, תראה פלאים, אין מלך בעולם שיושב כמו שישב החשברוש. תכף נראה את זה מיד. אז אתה רוצה שאני אלך, אין לי בעיה ללכת. אבל איפה? להתאבד? בסדר, אני מוכנה. תגיד לי כן, אני הולכת. ואז אומר החשברוש, אומר מרדכי, ויגידו פסוק את ב' ויגידו למרדכי דברי אסתר, פסוק את ג' ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת כדי לעשות קו ובית אביך תובדו. מה בית אביך? מה פירוש בית אביך? תגידי לך אסתר, את פה היום בארמון מסיבה אחת. כי הסבא של סבא שלך קלקל, שאול המלך. הוא השאיר את הגג. ובגלל הגג הזה יש היום את המן האגגי. הביאו אותך לכאן לארמון הזה כדי לתקן את החטא של סבא. ואת יכולה לתקן את זה ולהציל את עצמך, את עם ישראל ואת בית אביך. ואם לא, את ובית אביך תובדו. פירושו של דבר, לא יהיה כבר יותר תיקון לסבא שאול. את מבינה, אסתר, איזה שליחות יש לך? עכשיו תחליטי. תחליטי מה שאת חושבת ומה שאת מבינה. רק תגידי דבר אחד, כי אם תחליטי בסוף לא להיכנס, כי אם החרש תחרישי, פסוק י' בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד היהודי ממקום אחר. אין מה לדאוג. עם ישראל, קראנו השבת, נצח ישראל לא ישקר ולא יחזר, כי לא אדם הוא להינחם. אז יגיע ממקום אחר. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אסתר אומרת, בסדר, רק עוד דבר אחד. תאמר אסתר להשיב אל מרדכי לכנוס את כל היהודים הנמצאים משושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, וכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אומרת לו אסתר, בסדר, רק עוד משפט אחד. עד היום שהחשברוש קרא לי, זה היה באונס. אשת איש שנבלת באונס מותרת לבעלה. דוד מרדכי, אני כבר 5 שנים בבית סוהר, בארמון, אבל לא רק בבית סוהר, אלא גם בתענית דיבור. כלום אני לא אומרת, שום דבר. מה שנותן לי את הכוח להמשיך, כי אני מאמינה שיום אחד אני עוד ישוב אליך. אתה למעשה הכתף, היד, היחידה שיש לי. אז אתה רוצה שאני אכנס למלך? פירושו דבר שאני אלך אליו, מי יוזמתי, ברצוני, אמא ואבא אין לי, מי שיש לי זה רק אותך. אם אני הולכת עכשיו, הסיפור נגמר. זה כבר לא בעוני, זה ברצון. אני מאבדת את הכל. אני מוכנה לאבד את עצמי בשביל עם ישראל. אתה רוצה שאני אלך? בבקשה. ההסבר הזה כותב במפורש רש"י, בקטע השביעי. בקטע השני, וכאשר עבדתי, עבדתי. כאשר התחלתי ללך לאיבוד, אלך ואמות. כאשר עבדתי מבית אבא, עובד ממך. שמעכשיו שאני ברצון מדלת, אני אסורה לך. אז אתה רוצה שאני אכנס, אני הולכת. אומר מרדכי, תיכנסי. הוראת שעה של גדול הדור. היא מוסרת את נפשה להציל את כלל ישראל. אבל היא אומרת למרדכי, בסדר. יש לי רק בקשה אחת. בקטע השישי, פסוק ט"ז, להכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, כפי שהזכרנו בשבוע שעבר, וצומו עליי כדי לעשות קו, ואל תאכלו ואל תשתו. זה היה ליל הסדר, 3 ימים, י"ד, ט"ו וט"ז בניסן, צומו עליי, אומר הגר"א, אל תאכלו כזית מצה, ואל תשתו 4 כוסות. זהו. אומר למרדכי, מה פתאום? איך אפשר לעבור על מצווה מדאורייתא? אומרת לו אסתר, אתה מדבר על מצווה מדאורייתא? על מה? עם ישראל בסכנת כליה. כהוראת שעה, אומרת אסתר, ומרדכי מקבל ומעביר את זה לכולם, זה השנה היחידה שלא אכלו כזית מצה ולא שתו 4 כוסות. פסוק זין. ויבוא מרדכי ויעס, ככל אשר ציוותה עליו אסתר. כולם צמים, שק ואפר, והנה אסתר בקטע השמיני, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. שואלת הגמרא, היה ראוי לכתוב, ותלבש אסתר בגדי מלכות? בעברית נכונה, התשובה היא, בגדי מלכות כבר היה לה ממזמן. בגדי מלכות כבר היה לה מהיום הראשון שהייתה מלכה. עכשיו היא גם באה לגלות את הכוח של המלכות. להראות שהיא שותפה במלכות הזאת. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. שימו לב, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נוכח פתח בית. במילים פשוטות, מה שכתוב כאן, מלך נורמלי יושב בארמון במקום שהוא יושב, נכנסים, מגיעים לחדר, דופקים בדלת ונכנסים. המלך הזה יושב באופן כזה שהוא רואה מיכן שהוא יושב מי נכנס, ואיך כל אחד שנכנס עובר את הביטחון, את הסקיוריטי הראשון והשני והשלישי וכך הלאה. זאת אומרת, הוא לא נותן לעצמו שום אפשרות של הפתעה. אין גורם הפתעה. הוא רואה כל מי שנכנס, כי הוא כל הזמן מפחד שמישהו יפתיע אותו ויהרוג אותו. אז המלך יושב בחצר בית המלך הפנימית, אבל זה פנימה שרואים את החצר בחוץ, נוכח בית המלך מול הכניסה, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. זה מול הכניסה לחדר שבו הוא נמצא, והכניסה הזאת היא מול הכניסה לחצר, מול הכניסה לרחוב. זאת אומרת, הכל חשוף. וכך נכנסת, והיא קירות המלך את אסתר כדי לעשות קו, המלכה, זאת שפתאום מרגישה שהיא מלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, כי בשבילו היא רק אסתר. שר בידו, ותקרב המלך, ותיגע בראש השרביט. ואומר לה המלך, מלך אסתר המלכה. מלך אסתר המלכה, מה קרה פתאום שאת מרגישה כמו מלכה? זה לא יעזור. מה בקשתך? את חצי המלכות, בינת אלך, אבל לא יותר מזה. כי לעולם לא תהיה שותפה במלכות הזאת. כי יש לו את הטראומה עוד מבשתי, והוא לא רוצה שזה יעזור עוד פעם. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן, עושה פה אסתר דבר גאוני. היא מזמינה את המן מסיבה אחת, שהחשברוש ייכנס ללחץ. אם יש לה מה להגיד, היא לא צריכה להביא את המן. היא יכולה לדבר עם החשברוש ישר. מה פתאום היא מבקשת להביא פה גם את המן? זאת אומרת, אסתר והמן מבשלים פה משהו נגדי. אני החשברוש מיד צריך לברר את זה. איך מתחיל פסוק הבא? פסוק A. ויאמר המלך, מערו את המן. מערו את המן. מיד. אני לא רוצה בכלל שיעבור זמן, אני רוצה לברר מה אסתר מבשלת עם המן. הרי יש לה את הקומה שלה בארמון. המן מתהלך בארמון חופשי חופשי, כמו שאומרים בסלנג, נכנס, יוצא, מי יודע מה הוא תכנן עם אסתר נגדו. ולכן ויאמר המלך, מערו את המן לעשות את דבר אסתר, כי בשבילו היא רק אסתר. ויבוא המלך והמן, כדאי לסמן את זה, כי בהמשך עוד נחזור לפסוק הזה, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. שניהם באים אליה, כי שניהם לא יודעים מה בעצם היא רוצה. לא המן ולא החשברוש. החשברוש נדמה לו שאסתר והמן מבשלים פה דיל נגדו. אבל אנחנו יודעים שלא החשברוש ולא המן יודעים מה בעצם אסתר רוצה. ואז מה קורה? ויאמר המלך לאסתר, פסוק ו' במשתה היין. מה שאלתך? וינתן לך. מה בקשתך? את חצי המלכות ותעס. שוב הוא מדגיש, לא יעזור, שותפה לעולם לא תהיה. וכאן אסתר, וכאן אסתר הולכת למסור את נפשה עבור כלל ישראל, ותראו איך היא עושה את זה, היא נורטת את העצבים של החשברוש, היא עושה את זה לאט לאט, היא מכניסה אותו למתח בלתי רגיל, כי יש לה מטרה אחת בזה ותקף נראה מהי. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. ככה לאט. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, וכאן כדאי לסמן את המילה בעיגול, ומחר אעשה כדבר המלך. כשהיא אומרת את המילה מחר, ברור לה, כמו שהגמרא אומרת, תדמה לי בשמו של רב כהנה, שמה שהחשברוש עכשיו יעשה, הגמרא במגילה, יעמיד ליד הקיר את אסתר ואת המן ויהרוג אותם מיד. הנה המן כבר כאן, אפשר כבר לדבר. מאוד מוזר שהיא ביקשה שהמן יבוא. המן בכל זאת הגיע, נתתי לו לבוא, והנה עכשיו היא גם אומרת לי מחר. ברור לי ששניהם רוצים להרוג אותי. אז לפני שהם יעשו את זה, אני אעשה את זה. ואסתר אומרת, אין לי שום בעיה. אסתר מוכנה למות ביחד עם המן. כי היא יודעת, כי אם היא תמות עם המן, ביחד, מרדכי בחוץ, ידע לבטל את הגזרה. מה שמפריע לו, זה המן. אם לא יהיה המן, הוא כבר ידע לבטל את הכל. לכן, היא הולכת למסור את, את, את נפשה. אבל הרבה יותר מזה. הרבה הרבה יותר מזה. זה הרי תילי תלעים. כאשר אסתר שולחת בגדים, ומרדכי לא מקבל את הבגדים. ואתה הולך לברר מה קורה, אז נאמר בקטע השישי, השישי למעלה בצד שמאל בראשיתו, בעמוד הראשון, והיצא אתה אל מרדכי אל רחוב העיר, אשר לפני שער המלך, ויגד למרדכי את כל אשר קראו, בעברית נכונה צריך להגיד, ויגד למרדכי את כל אשר קרא. אז אומרים חז"ל, מרדכי מדבר עם אסתר בקודים, בן בנו של קראו בא עלינו. בן בנו של קראו, זה שקראנו עליו השבת אשר קרחה בדרך, זה המלאק. בן בנו של קראו בא עלינו. בן בנו של קראו, אומרת אסתר, כבר למדתי אצל סבא בבית, אצל יהושע סבא הראשון שיצא להילחם בעמלק, איך נאמר, ויאמר משה אל יהושע, צא להילחם בעמלק, מחר אנוכי אהרון ואני ואהרון וחור מצווים ראש הגבעה, מחר צא להילחם בעמלק. עם עמלק אף פעם לא מצליחים היום. עם עמלק מצליחים תמיד מתי? מחר. אומרת אסתר, ניבא ולא ידע מה ניבא. אומרת אסתר למלך אחשוורוש, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם, ומחר תעשה כדבר המלך. שהיא אמרה את המילה מחר, היה ברור לזהו, הסיפור נגמר. אין מחר בשבילה. אבל היא אמרה מחר, בשביל מרדכי, כי מחר הוא יגמור את המלאק, את בן בנו של המלאק, את כל אלה שקנים עלינו. אבל הקדוש ברוך הוא סיבב שגם אסתר תהיה שותפה למחר. מי שמוכנה למסור את עצמה על כלל ישראל, היא גם תראה את המחר, את האור של הבוקר. וכך עוזב המן בהפתעה גמורה את המשתה ביחד עם אסתר. המן שמח וטוב לב, אבל אסתר מאוד מופתעת. ונזכור, המן יש לו למי לחזור. אסתר חוזרת לקומה שלה בארמון, אין לה אף אחד, היא לא יודעת כלום. אבל יש בעיה אחת שמפריעה לאמן בסוף הקטע השמיני. היצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכירות המן את מרדכי בשער המלך, לא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. כי המן מבין, את מרדכי אי אפשר סתם להרוג. מי שיהרוג אותו סתם יקבל מחר 10 מרדכי חדשים. את המרדכי צריכים לעקור מהשורש, ואת זה הוא לא יודע איך עושים. ולכן וימלא המן חמה. הוא בא הביתה, כפי שכבר ביררנו, אומרת לו זרש אשתו, וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ויעש העץ, הוא בעצמו עושה את זה, כי היה ברור לו, הנה, עכשיו אני מצליח באופן מוחלט, ומה שקורה כרגע, הוא למעשה רץ בין שתי משטרות, המשטה שמחכה לו מחר עם אסתר, והמשתה של הערב עם ושתי, עם נעזרש אשתו וכל אוהביו. והוא שמח וטוב לב. הוא כל כך שמח וכל כך ברור לו שהוא מצליח, הוא הולך באמצע הלילה להודיע לחשברוש, הנה העץ, הכל מוכן. הוא מגיע, רק דבר אחד הוא לא יודע, שבלילה הוא מדבר שנת המלך, מלכו של עולם והחשברוש, שרגע אחד לא נח מהרגע שמזבו אותו ושואל את עצמו כל הזמן, מה אסתר ואמן רוצים לעשות לי מחר. והנה אמן בחצר, אומר החשברוש, זאת הזדמנות מצוינת לבדוק מה באמת אמן חושב עליי. בקטע התשיעי, ויבוא אמן ואומר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך עפץ בעיקרו? ואומר אמן בליבו, אם יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? ויאמר אמן אל המלך, איש אשר המלך עפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות. לבוש מלכות טוב, זה נשמע לא טוב, אבל למלך יש הרבה בגדי מלכות, אפשר להבין, נותנים את זה למי שהמלך חפץ בעיקרו, וסוס עוד קל אשר רכב עליו המלך. סוס טוב, גם לזה יש למלך הרבה סוסים, אבל ואשר ניתן כתל מלכות בראשו. כמה כתרים יש למלך? אחד. כתר אחד. את זה הוא רוצה, פירושו של דבר, הוא רוצה את המלכות. ברגע הזה, איבד המן את כל חייו. בשביל החשברוש, הוא מת מעכשיו. רק החשברוש רוצה לעשות את זה בצורה יפה, עוד קודם לבזות אותו, להשפיל אותו עד הפר. מה הוא אומר לו? פסוק יוד, ויאמר המלך לאמן, מהר, באותה מהירות שבאת למשתה הראשון, בדיוק באותה מהירות, קח את הלביש ואת הסוס כאשר דיברת, ולא את הכתר, כי את זה לא נותנים. ועשה כן למרדכי ידיע יושב בשער המלך, אל תתן דבר מכל אשר דיברת. אמצע הלילה, העיר שושן נבוכה, כולם בשק ועפר, ישנים ברחובות, הספירה לאחור כבר החלה, 11 חודש עד הפתרון הסופי, והנה באמצע הלילה, מרדכי רוכב, אמן מרכיב, ומכריז, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מרגישים באוויר את הגאולה, מרגישים באוויר את המהפך, כולם, זה עובר מפה לאוזן, כולם יודעים, חוץ מאסתר, שהיא מנותקת לגמרי. וחז"ל מתארים במדרש, היא שם בארמון, בקומה השביעית, או בכל קומה אחרת שהיא קיבלה, עוברת מחלון לחלון, כל הלילה, והיא גם צמה שלושה ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי, היא צמה עם הנערות שלושה ימים, עוברת מחלון לחלון ואומרת, ריבונו של עולם, אמא אין לי, אבא אין לי, מרדכי כבר אין לי, כלום אין לי, רק אותך. תחוס על עמך ישראל, מסרתי את נפשי בשביל כלל ישראל. ובכל חלון שהיא רואה מעט שמיים ומעט כוכבים, היא בוכה ובוכה ולא יודעת כלום. בבוקר היא מגיעה למשתה. אמן יודע בדיוק מה עבר עליו בלילה, לחשברוש ברור ששעותיו של אמן ספורות, רק פשוט צריך לברר פה עוד פרט, ליד מי בדיוק יתלו את אמן, והנה את הפרט הזה עכשיו הולכים לברר במשתה, וכאן מעניין, זה לא לפנינו, אומר את הפסוק בעל פה, ויבוא המלך ואמן אל המשתה עם אסתר. קודם כתוב, ויבוא המלך ואמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. כאן כתוב, ויבוא המלך ואמן אל המשתה עם אסתר. לאחשוורוש ברור, מישהו עכשיו יהיה עם אסתר. לתמיד. או אני, או אמן. זה נראה יותר אמן, אבל נברר את זה מיד. אומר אחשוורוש. ואז המשתה יודעת אסתר הרבה זמן אין לה, והיא אומרת אחשוורוש, עד היום ואתה שמת לב והיית בטוח שאין לי לא עבר ולא הווה ולא עתיד, כי לא דיברתי כלום, אבל דע לך אני בא מעם שיש לו כוח עבודה גדול, ואילו היינו נמכרים לעבדים כולנו היית נהנה מזה, כל הכלכלה הייתה צומחת, היינו למעלה מ-200 שנה עבדים. אבל אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, אבל נמכרנו להשמיד להרוג ולאבד. ותבין, לא רק נמכרנו להשמיד להרוג ולאבד, זה שרוצה להרוג אותנו לא רוצה לעזור לך, על ידי שהוא יהרוג אותנו עם ישראל הוא יקבל כזה כוח ודרכנו גם יהרוג אותך. זאת אומרת, אנחנו זה לא המטרה, המטרה זה אתה. אומר לה אחשוורוש בקטע עשירי, ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה, מי זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. אתה אומר אסתר, איש צר באויב, אמן הרע הזה, ואמן ניבט מלפני המלך והמלכה. איש צר באויב, אמן הרע הזה. לאחשוורוש הכל ברור, כי אתמול הוא ביקש את הכתר, והיום הוא מבין שאסתר מצילה את חייו. ופתאום התברר לו שמרדכי הציל את חייו לפני 7 שנים, ואסתר מצילה את חייו היום. אז הוא יודע בדיוק שהוא בא עם אסתר למשתה, עם אסתר, הוא ולא אמן. כאן, זה פילי פלאים, נאמר הפסוק, ויומר המלך אחשוורוש בקטע עשירי, ויומר לאסתר המלכה. פעמיים ויומר. אומרים חז"ל, רש"י, מגיע את זה בקטע ה-11, ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, כל מקום שנאמר ויאמר ויאמר שני טעמים, אין עולה למדרש. ומדרשו של זה, בתחילה היה מדבר עם על ידי שליח, ועכשיו, שידש ממשפחת מלכימי, דיבר עם ההוא בעצמו. רק ברגע הזה, היא נהפכת להיות מה? מלכה. ומכאן ועד סוף המגילה, יקראו לה כל הזמן אסתר המלכה. אתה אומר אסתר יש צער ואוהב המן הרע הזה, והמן ניבט מלפני המלך והמלכה. כאן אם יש שותפה במלכות הזאת, כאן אחשוורוש מבין שהיא למעשה הצילה את חייו. אבל נחזור אולי לרגע ללילה שקדם למשתה. ללילה שקדם למשתה השני יוצא המן שמח וטוב לב, והוא רץ בין שתי משתאות, הוא רץ בין שתי נשים, אסתר שממתינה לו מחר, זרש אשתו וכל אוהביו שממתינים לו היום. בדיוק אותו דבר קורה לעוד צורר יהודים, וזה סיסרא, גם הוא רץ בין שתי נשים, אמא שלו מחכה לו בחלון שהוא ישוב מהמלחמה עם כל השלל, והוא בושש לבוא, ויעל מחכה לו באוהל, והיא גם כן הולכת למסור את האוהל הפרטי שלה, את הבית שלה, כדי להציל את האוהל של בית ישראל, של בית יעקב. ולכן על יעל אומרים חז"ל, הפסוק בחז"ל מבארים את זה, מנשים באוהל תבורך. יעל נכנסת לאותה קטגוריה כמו שרה ורבקה וכל האימהות, מנשים באוהל תבורך. היא מתוך האוהל ידעה להציל את כל הבית כולו, כמו סבתא שרה שבתוך האוהל ידעה לראות מה שאברהם לא ראה ולומר לו גרש את בן העמה, כמו סבתא רבקה שמתוך האוהל ידעה לראות שהממשיך זה יעקב ולא עשיו. וכך הלאה, רחל ראתה מתוך האוהל שעוד יהיה הרבה אמינות, ועדיין לא הגענו לתקופה של בין ימים כמו שביררנו הרבה פעמים, וזה גם יעל שמצטרפת לאוהלי ישראל. זו יעל וזו אסתר. ואלה למעשה, כפי שכבר ביררנו בתחילת ספר שמות, כל האימהות במצרים. כי כאשר באים לבנות את המשכן, כפי שקראנו השבת בפרשת תרומה, וכל העם תורם את הכסף, את הזהב, את הכל, את הנחושת, את כל כלי המשכן מוצאים, חוץ ממה, את הכיור. את הכיור לא מוצאים. כי את הכיור נמצא בפעם הראשונה רק בפרשת כי תישא, בקטע 14. הדבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת, וקנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד, ובין המזבח, ונתת שם המים. הוא לא יופיע קודם. הכיור לא יופיע גם בסיכום הכללי, מה עשו עם כל הנחושת בפרשת פקודי בקטע ה-15, ונחושת התנופה 70 כיכר ו-2400 שקל, ויעזבה את אבני פתח אוהל מועד, מזבח הנחושת, מכבר נחושת, כלי מזבח, אדמי חצר, אדמי שער נחצר, יתדות המשכן, כל יתדות החצר סביב, אבל לא את הכיור, כי את הכיור עושים, כפי שנאמר בויקל בקטע ה-16, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, במרות הצובות אשר צבו פתח אוהל מועד. וכפי שחזל מבארים בתנחומה, ידוע, לא נחזור את זה בפנים, אפשר לראות את זה אחר כך בקטע ה-17, אלה המרות הצובות שבנות ישראל ומצרים היו יורדים ליאור, היו דגים, דגים מן היאור, מוכרות את הדגים, קונות בזה אוכל, מבשלות לבעליהם שבשדה, היו באים ומאכילים אותם, משקים אותם, היו ביחד מסתכלות במראות, זאת אומרת, לא אני נאה ממך, וזה אומר לה, אני נאה ממך, כמשון חז"ל, וכך העמידו את כל הצבאות במצרים. ובשעה שבא משה לבנות את המשכן, היו אלה שהביאו את הזהב ואת הכסף, באו כל אנשים, אמרו, מה אנו ניתן? מה יש לנו ניתן? עמדו והביאו את המראות, והלכו אצל משה. אמר להם משה, את המראות האלו אתם רוצים להביא למשכן? תלו מקלות ושברו שוקיהן של אלו. המראות האלה שמזכירים לכם את הרגעים האינטימיים עם בעליכם, את זה אתם רוצים להביא למשכן? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה עלינו אתה מבזה. איך אומר ילקוט שמעוני לא לפנינו, חביבים עליי מראות אלו יותר מכל כלי המשכן. מראות האלו העמידו כל הצבאות במצרים, תן מהם ועשה מהם כיור נחושת וקנו לכהנים. זה הרי פלאי פלאים. המראות האלו זה לא היו המראות שרק הסתכלו בהם עם בעליהם. כל הגברים במצרים התייאשו מהגאולה, והאימהות לימדו את הבעלים להסתכל רחוק. גם אם היום קשה, מחר יהיה קל יותר. לא להרים ידיים. אלה האמרות, זה הכלי, הכיור, שבלעדיו אי אפשר להתחיל לעבוד בקודש. ומה כתוב כאן? עומק יותר גדול, זה פלאי פלאים. כל המשכן נבנה על ידי חכמי לב. והשאלה היא, הרי החוכמה היא לא בלב, החוכמה היא במוח. מה זה חכמי לב? אלא יש הבדל גדול בין חוכמת המוח לחוכמת הלב. חוכמת המוח זה אינטליגנציה. חוכמת הלב זה אמונה. חוכמת הלב פירושה, גם אם לא מבינים, גם אם לא יודעים, הקדוש ברוך הוא מצווה, אנחנו עושים. עם של עבדים לא יודע בכלל איך בונים משכן, איך בונים מנורה, איך בונים מזבח, אבל זה באמת לא משנה. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחילים ללכת. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אמרו האנשים, איך אנחנו נהיה שותפים בבניין הזה, שכל כולו זה בניין של חוכמת הלב. הביאו את המראות. כי אם המראות האלו הם לימדו את הבעלים את הסוד של חוכמת הלב, החוכמה שיש בה את האמונה גם כשקשה, גם כשמסובך, מחר יאיר השחר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, חביבים עליי מראות אלו יותר מכל כלי המשכן. טול ועשה מהם כיור נחושת וקנו לרחצה. אי אפשר לעולם להגיע לטהרה, אי אפשר לעולם להגיע לקדושה, רק עם חוכמת המוח. חוכמת המוח היום כך, מחר אחרת. אבל שיש את חוכמת הלב, שיש את הידיעה, לא הכל אני מבין היום, לא הכל קל היום, אבל אני משתדל לעשות את הכל היום, כי זהו ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אז אפשר עם כל זה לבנות משכן. אם בחוקותיי תלכו ונתתי משכני בתוככם, משכני בתוככם. לכן ששלמה המלך מתקן נטילת ידיים, מתקן מצוות עירובין, יצתה בת קול ואמרה, בני אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה, בני אם חכם לבך, הרי איש כמו חכם מכל אדם, לא היה חכם לפניו כמותו ולא יהיה אחריו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא חוכמת המוח של שלמה היא החוכמה. בני אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. את חוכמת הלב, כל החוכמה הגדולה שלך היא מכוח חוכמת הלב שיש בך. אז ישמח, אומר הקדוש ברוך הוא, ליבי גם אני. לכן השמחה, מקומה של השמחה היא בלב. שחוק זה על השפתיים, אז אם מלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אבל להגיע לאז אם מלא שחוק פינו, צריך לעבור קודם את השמחה. אין שחוק שלא היה לפניו שמחה. משנכנס הדר מרבים בשמחה. איזו שמחה? ישמח ליבי גם אני. בני אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. זוהי השמחה שאסתר מלמדת אותנו. כמה שהיא לבד, היא מעולם לא מרגישה לבד. כמה שהיא כל כך לבד, היא לא לבד. כי שמחה, כפי שכבר אמרנו הרבה פעמים, זוהי יציאה מהגבולות. שמחה אמיתית, שמחה של תורה, שמחה של מצווה, כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת הכל, שמחה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, מילה במילה לשון הרמב״ם, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. מהי השמחה? שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת הכל. זוהי שמחה שמוציאה את האדם מהסטנדרט. זוהי שמחה שמרוממת את האדם, מחברת אותו למשהו שמעליו. לכן בכל חג ושמחת בחגיך. כי בכל חג השמחה, כי הקדוש ברוך הוא רומם אותנו, רוממתנו וקידשתנו. בפורים, אבל רוממתנו לא בא מהקדוש ברוך הוא, זה בא מאיתנו, ואז הקדוש ברוך הוא רומם אותנו. בפסח, בסוכות, בשבועות, הקדוש ברוך הוא רומם אותנו. בפורים היה ונהפוך הוא שלנו, הייתה הקבלה המחודשת שלנו. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים להתרומם, ואז עם הכוח הזה של השמחה הפנימית, של שמחת הלב, כמו שבנו את המקדש, את המשכן במדבר, והכניסה למשכן הייתה דרך הכיור שמבטא את חוכמת הלב, מכוח חוכמת הלב של אסתר בנו גם אחר כך את המקדש השני. זאת אסתר שאפשר לומר עליה, כמו שנאמר בשיר השירים בקטע ה-18, מי זאת המשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, איומה כמתגלות. אומרים חז"ל, רבי יהודה פתח ואמר בקטע ה-19, מי זאת הנשקפה? אילו הם ישראל? בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים אותם ויוציאה מן הגלות, אז יפתח להם פתח אור דק מדק וקטן מאוד, ואחר כך יפתח להם פתח אחר מעט גדול ממנו, עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם את השערים העליונים הפתוחים לארבע רוחות העולם. פירוש, שלא תתגלה ישועתם בבת אחת, אלא בדומה אל שחר שהולך באור עד נכון היום. ועל כן נאמר עליהם, מי זאת המשקפת כמו שחר? וכן כל מה דאביד, וכן כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, זה תרגום מארמית, הכל הכל כן הוא שמושיעם לאט לאט, לא בפעם אחת, בדומה לאדם הנתון בחושך, ותמיד בחושך היה משכנו, שבעת שרוצים להעיר לו צריכים לפתוח לו תחילה אור קטן כפתחו של מחט, ואחר כך מעט גדול ממנו, וכן בכל פעם יותר, עד שמאירים לו כל האור כראוי. אסתר היא איילת השחר. אסתר מן התורה מניין, אומרת הגמרא בחולין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי. ומתוך האסתר הזה נפתח אור דק שהלך והתרחב לאור גדול. ליהודים הייתה אורה, האור הגדול. כשם שזה היה באסתר, כך זה יהיה גם בגאולה העתידה. כדי להפוך את האור הדק לאור גדול, לאור חדש על ציון תאיר, מה שנדרש מאיתנו זה אותה חוכמת לב. אם תהיה בנו את אותה חוכמת הלב שהייתה באסתר, ביעל, באימהות כולם, ובאימהות שרה רבקה, רחל ולאה, מכוח זה נוכל באמת להגיע לאורו של עולם, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, לאור שבעת ימי בראשית, לאותו אור של שבת שהשנה מתחבר עם ימי הפורים, ומכוח זה נזכה באמת במהרה לאורה, שמחה, ששון ועיקר. פורים שמח.